וזה הגיע למצב שדגל התורה אמרה לאגודת ישראל, שבלז היא חלק מאגודת ישראל, אם בלז הולכת עם משרד החינוך ומכניסה לימודי ליבה לבנים, אנחנו נפרדים.
ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק של מה לעשות עכשיו עם עמיתתי ידידתי ציפורה גוטמן ואיתי דני פילק, והיום אנחנו נדבר על הסוגיות שקשורות לחינוך החרדי, סוגיה שמכמה כיוונים עלתה לכותרות, הן בשל התחקיר של הניו יורק טיימס לגבי הישיבות בניו יורק, הן בשל הסכסוכים סביב הכנסת לימודי ליבה לבתי ספר חרדים. אז בוקר טוב ציפורה.
בוקר טוב לך ולכל המאזינות והמאזינים.
אשמח שתציג בפנינו קודם כל את הבעיות המרכזיות.
Okay, במקרה התחברו לנו מערכת הבחירות ומערכת החינוך החרדית ביום סגירת הרשימות. עד לפני 3 ימים דובר שאגודת ישראל ודגל התורה, אחרי עשרות שנים המפלגות נפרדות ולא רצות ביחד. והסיבה היא שחסידות בלז, חסידות השנייה בגודלה בישראל, שמונה 7,500 בתי אב, בחרה לגשת למסלול שהציע למשרד החינוך, שזה אומר הכנסת לימודי ליבה למוסדות של הבנים, לתלמודי התורה, לחיידרים, בפיקוח, פיקוח מקצועי, אבל בלי שום התערבות בתכנים, בתכנים הדתיים, במהות השאלות במתמטיקה. יש פיקוח על המתמטיקה, אבל לא על בלי התערבות בתכנים, וזה יצר שערה גדולה מאוד 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 בחברה החרדית, שערה שלא נודעה כמותה, משום שחסידות בלז אומרת, טענה, אנחנו צריכים תקציב למלמדים שלנו, למורים, ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יצאו עם ידע בסיסי של מתמטיקה ואנגלית לעולם. וזה לא סתירה עם התורה שלנו ועם החסידות שלנו, אבל בחברה החרדית נוצרה התנגדות אדירה למהלך הזה, כי הוא למעשה מנוגד לתפיסת העולם של סגירות וחוסר מוכנות לצאת לעולם הכללי כשיטה, וזה הגיע למצב שדגל התורה אמרה לאגודת ישראל, שבלז היא חלק מאגודת ישראל, אם בלז הולכת עם משרד החינוך ומכניסה לימודי ליבה לבנים, אנחנו נפרדים, ואנחנו רוצים בנפרד, אנחנו לא מוכנים להיות חלק, לרוץ איתכם ולהיות חלק אחד עם מפלגה שמכניסה לימודי ליבה לעולמות של הבנים. ובימים ציפור... האחרונים ממש, כן.
כן, לא, סליחה. אני אומר, כדי שנבין את, כי אפשר לי להגיד שזה סוג של כמו שערה של רעידת אדמה, כי זה לא הורים בודדים, או משפחות בודדות שאומרות, אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילמדו לימודי ליבה, כי זה תהליך שכבר קיים כמה וכמה שנים, זה מה שמקובל לכנות החרדים החדשים. פה זה אחד החסידויות החשובות שכחסידות מבקשת לעשות את זה. אז במובן הזה אפשר להגיד שזה רעידת אדמה, אבל כדי שכולנו נוכל להבין, בעיקר אלה בין המאזינות והמאזינים שאולי פחות, מכירות ומכירים את המערכת החינוך החרדית, כדי שנוכל להבין את המשמעות של הסכסוך, אולי תני לנו קצת תמונה איך בכלל מורכבת, מה בתקצוב, מה לא בתקצוב, מה בתקצוב חלקי, מה מקומן של בנות, מה מקומם של בנים.
אוקיי, אז צריך לומר שנדמה לי ב-1953, מעט אחרי יקום המדינה, החרדים דרשו מערכת חינוך נפרדת, והתירו לה את זה. וזה נקרא מערכת החינוך העצמאי. תשמע כן, חינוך עצמאי שלא כפוף הדתי. החינוך העצמאי מתנהל עם צוות חרדי, עם תפיסת עולם חרדית, ונותן מענה בעיקר כמעט מוחלט לבנות. כשהבנות התקצוב הוא תקצוב כמעט מלא, או מלא, אפשר לומר תקצוב מלא, שהבנות לומדות לימודי ליבה, אבל לא עושות בגרויות. יש מה שנקרא מבחני סולד, מבחני חוץ, שזה מתקרב לבגרויות, אבל זה לא בגרות מלאה, וגם כאן יש תפיסת עולם שהחרדיות מתנגדת ליציאת הבנות לאקדמיה ולתעסוקה מחוץ לעולם החרדי, ולכן כשהבת בלי בגרות היא יותר מוגבלת להישאר בתוך העולם החרדי. בעוד לבנים, הבנים נמצאים במסגרות שנקראות לא מוכרות, מוכר שאינו רשמי או מוסדות במעמד פטור, שזה תקצוב חלקי של 75% או 50%, ואין התערבות של משרד החינוך בתכנים. גם לבנות יש פיקוח, אבל פיקוח מאוד חלקי, כשלבנים אין בכלל פיקוח.
אבל לבנים אין פיקוח כי גם אין תקצוב מלא, זאת אומרת זה הולך ביחד.
כן, אבל על 50% או 75% שמתחייבים ללמוד בהם מתמטיקה ואין פיקוח, אז הלימודי מתמטיקה נראים כמו לימודי הסינית של רובנו. לא קיימים. תלמיד בכיתה ח', תלמיד שמסיים כיתה ח', שזה שנה האחרונה שהוא לומד לימודי חול לפני שהוא נכנס לישיבה, ובישיבה בכלל ללימודי חול, הוא נמצא ברמת מתמטיקה של ילד בכיתה ד' בחינוך ממלכתי. לא לומדים אחוזים ולא שברים, זאת לומדים את המינימום, מינימום, מינימום, בשביל להעביר את הזמן, וזאת מתוך תפיסת עולם שהמתמטיקה האמיתית נמצאת בתלמוד, ויש מתמטיקה בתלמוד, אבל זה מתמטיקה אחרת, והחוכמה האמיתית נמצאת שם, ואין צורך לבן חרדי שיהיה בעולמו דבר מלבד תורה. זה משהו בתפיסת שמירת הגחלת, וכשאתה צריך לשמור על הגחלת שהחרדיות, בתפיסת העולם החרדית, החרדיות היא זאת ששומרת על הגחלת היהודית, אם צריך לשמור עליה שהיא לא תיקווה, ולשמור על פח השמן הטהור, לימודי חול מזהמים את השמן הטהור. ולכן החינוך החרדי לבנים מוכוון כל כולו ללימודי קודש. ויש התנגדות, ממש התנגדות שיטתית, שהבנים ילמדו לימודי חול.
ומוכנים לשלם את המחיר. זאת אומרת, מוכנים לשלם את המחיר הן מבחינת ויתור על חלק מהתקציב, אבל גם מוכנים לשלם את המחיר מבחינת זו שאידיאולוגית מעדיפים חיי של לימוד תורה על האפשרויות, נגיד, הכלכליות היותר גדולות שהיו מאפשרים לימודי ליבה. אז למה זה לא בסדר? זאת אומרת, למה במדינה, בחברה פלורליסטית, אני לא חושב שהמדינה שלנו פלורליסטית, אבל למה בחברה פלורליסטית זה לא בסדר שקבוצה תחליט שהיא מוכנה ללכת על פי דרכה ולשלם על זה מחיר מסוים?
אוקיי, אז אני אתחיל קודם כל, החלק הראשון של השאלה שלך, אם מוכנים להיות בעוני בשביל הדרך חיים הזאת. אז התשובה שלי היא מתחלקת לשתיים. אחד, מוכנים ולא מוכנים, כי אנחנו רואים שעכשיו נתניהו מתחייב לחרדים שלאחר הבחירות, במידה והוא ינצח, הוא ייתן תקצוב מלא למוסדות הפטור, למוכר שאינו רשמי, ולמוסדות הפטור שהם מקבלים 75% ו-50% הוא ייתן תקציב מלא, הוא ישווה את זה לחינוך הממלכתי, למרות שלא לומדים לימודי ליבה. גפני יצא ואמר, אנחנו לא מוכנים יותר שהמורים שלנו, המורים ייפגעו, ואנחנו נעמוד על זה, כל קואליציה שנצטרף אליה, שיתנו תקציב מלא. אז זה אומר שלא מוכנים. אבל במקביל, החברה החרדית אכן היא חברה ענייה, אבל בשונה מעוני אחר, זו חברה שבחרה בעוני. ולבחור בעוני, או להיות עני באילוץ, זה מצב חיים, מצב קיומי שונה. וזאת חברה שקיצה את פת במלח תוכל, ומים במסורה תשתה, ועל ארץ תישן, ובתורה תעמל. זאת אומרת, בשביל עמל התורה, בשביל חיי תורה, זו חברה שבחרה לחיות בעוני. ולכן העוני לא נתפס כמצוקה, הוא נתפס כדרך חיים. זה לחלק הראשון. לשאלתך, במדינה פלורליסטית, לכאורה, או בחברה פלורליסטית, למה לא לתת את זה? אז גם את זה, גם כאן אני אחלק את זה לשתיים. דבר ראשון, יש אלפי הורים חרדים שרוצים להישאר בחברה החרדית, וחלק אינטגרלי מהחברה החרדית שרוצים לתת לילדים שלהם לימודי ליבה. לימודי ליבה לצד לימודי קודש. ולכן פתחו את המחוז החרדי, מה שנקרא ממח, שאמור לתת מענה בדיוק להורים האלה. אממה, בכל הערים החרדיות, ברוב הערים החרדיות, או אני רוצה לומר בכל, אבל אני זהירה, כי לא עשיתי בדיקה יסודית, ברוב הערים החרדיות וברוב הריכוזים החרדים, הרשויות לא מאפשרות, הרשויות החרדיות לא מאפשרות לפתוח מוסדות של הממ"ח בתוך הערים שלהם. תיקח את בני ברק, עיר ש-50% ממנה הם 18 ומטה, יש מאות, בוודאי מאות, אני לא יודעת אם אלפים, אבל מאות הורים שרוצים בית ספר לבנים שלהם עם לימודי ליבה. והעירייה לא מאפשרת בשום פנים ואופן לפתוח בית ספר כזה לבנים בבני ברק. אז ההורים האלה הודים חסרי עונים. זאת אומרת, הם חלק מהחברה החרדית, הם רוצים לתת לילדים שלהם את הכישורי חיים האלה, אבל לא מאפשרים, העסקנות החרדית, ויכול להיות, ואני אומרת את זה בזהירות, כנראה בהוראת גדולי התורה, לא מאפשרת להורים האלה לתת את החינוך שהם רוצים לילדים שלהם. זה פעם אחת. פעם שנייה, אנחנו נתקלים ונתקלות בבנים ובנות שסיימו את מערכת החינוך החרדית, ורוצים לצאת לאקדמיה, ורוצים לצאת לעולמות התעסוקה הגבוהים יותר במרחב הישראלי, ודרכם חסומה. הם יצאו לעולם בלי כישורים בסיסיים בשביל להסתדר בו. הבנים יוצאים עם אפס אנגלית, הבנים יוצאות עם אנגלית עילגת, המתמטיקה של הבנים, כמו שאמרתי, גם אפס, המתמטיקה של הבנות יותר טובה, אבל ממש אין מוכנות לצאת לאקדמיה ולחיים, צריך לעבוד הרבה, הרבה מאוד, בשביל להגיע להישגים שיאפשרו להתנהל בעולם שבחוץ בצורה מיטבית. וכאן יש כעס של הבוגרים והבוגרות, של חרדים צעירים, והם אומרים, למה מנעתם מאיתנו? נכון, ההורים שלנו לא רצו. השאלה אם אין כאן חובה למדינה לתת כישורים בסיסיים שווים לכלל האזרחים שלה, ואחר כך אפשר להתפצל, מי שרוצה ללכת לישיבה, ילך לישיבה, מי שרוצה ללכת לישיבה תיכונית, ילך לישיבה תיכונית, ומי שרוצה ללכת לתיכון, ילך לתיכון. אבל כן, בראש
שוב, כאילו, תפקידינו התהפכו, אבל אני יכול, מה שאמרת קודם, של הטהור והמזוהם, זאת אומרת, מבחינת ההנהגה הרוחנית של חלק משמעותי של החברה החרדית, אני חושב שמתייחסים לזה כסוג של מדרון חלקלק. גם ככה זו חברה שחשה מאוימת על ידי שינויים, גם גלובליים וגם מקומיים, שמולם מאוד מאוד קשה לשמר את דפוס החיים המסורתי. כן, אינטרנט, טלפונים סלולריים וכו'. אז אני יכול להבין שהם ירגישו שאין קצת, כמו ש... זאת אומרת שזה מצב בינארי, שברגע שמתחילים, זה סחף שאי אפשר לעצור אותו. ואז השאלה, איך מאזנים בין הרצון, שאני חושב שיכול להיות לגיטימי, של קהילה מסוימת להגיד, אנחנו רוצים לשמר את דפוסים התרבותיים שלנו, לבין הרצון של חלקים באותה קהילה שרוצים אחרת.
הפתרון קל לכאורה לתת גיוון. אם המדינה הייתה אומרת, הריבון היה אומר, אין בעיה, יש גם וגם וגם. יש בחירה. אתה רוצה ישיבה קדושה ללא לימודי חול, תשלח לשם. כמו שאמרתי קודם, אתה רוצה לימודי ממך, אתה מחוז החרדי, תשלח לשם. אבל שמראש מונעים פתיחה של המגוון, ומשאירים אופציה אחת שהיא המחמירה, ולא מאפשרים להורים חרדיים, אני שוב פעם, לא מדברת על לשנות את החברה החרדית, ואפשר גם להסכים שאי אפשר להכריח ולאלץ, כי אף פעם זה לא הולך, בכוח זה לא הולך, את החברה החרדית ללמוד לימודי ליבה. אבל שיש אלפי הורים שרוצים לתת לילדים שלהם לימודי ליבה, ומונעים את זה מהם, כאן כבר יש בעיה. או ניקח את חסידות בלז, גם דני, כאן ניקח את חסידות בלז, שהחליטה כמדיניות שהיא רוצה לתת לילדי החסידות לימודי ליבה בסיסיים, מתמטיקה ואנגלית. והכוח החרדי הכללי הצליח למנוע את זה.
אז תכף נחזור לזה. אז אם אני מבין נכון, מה שהיית אומרת זה, מה שהמדינה צריכה לעשות, זה לדאוג שבכל אחת מהערים החרדיות לא יהיה מצב שהעירייה מונעת פתיחה של בית ספר שכן ממלכתי חרדי.
בדיוק. כן? ואז יש בחירה?
לא לכפות, כמו שאנחנו שומעים אצל חלק מהחילונים, לא לכפות על כלל המסגרות החינוכיות החרדיות ללמד לימודי ליבה, אלא למנוע את הכפייה, כאילו לא לכפות, אלא למנוע את הכפייה השנייה. זאת אומרת, לאפשר שבכל מקום שיש קבוצה משמעותית של משפחות חרדיות שמבקשות ללמד לימודי ליבה, יהיה בית ספר כזה.
צריך להבין, חברות וחברים, על החברה החרדית אי אפשר לכפות שום דבר. יכפו גיוס לצהל, יכפו לצהל, יכפו לימודי ליבה בישיבות, יהיו לימודי ליבה? לא. אפשר להידבר. אבל במקום לדבר, בואו נחדיר את החברה החרדית ללמוד לימודי ליבה, יש לנו כאן אלפי משפחות שרוצות. בואו נתחיל איתם. הן רוצות, הן מתחננות, והן לא מצליחות. ואני רוצה לומר יותר מזה. אם המשפחות האלה יקבלו את מה שהם, דרך החינוך לילדים שלהם שהם מבקשות, שזה לימודי ליבה לצד לימודי קודש לבנים, ויצליחו לייצר מסגרות תורניות ברמה גבוהה, תורנית, ושל לימודי חול, אין סוכני שינוי יותר טובים מזה. אז זה יותר ויותר משפחות חרדיות, תראו שאפשר...
כן. אבל אז את אומרת שבעצם ההנהגה הרוחנית החרדית צודקת, כי הם לא רוצים סוכני שינוי, הם רוצים לשמר. זאת אומרת, אם באמת רואים את זה כהכנסת רגל לדלת, אז אפשר להבין את החשש. אם אומרים לא, אנחנו נותנים פתרון לקבוצה שרוצה, מבלי שזה יהיה דרך כדי שכולם אחר כך ירצו, זה סיפור אחר. אבל אם באמת זה חלק, אם זה חוד חנית, אז אפשר להבין את הרתיעה של ההנהגה החרדית.
אבל דניאל, אתה כאן בדבריך, אני חושבת, אומר משהו שמבחינתי הוא מאוד בעייתי. אתה אומר, כאן ההורים ירצו משהו, אבל ההנהגה תכפה עליהם שלא. הרי הסוכני שינוי האלה, זה שהם מפחדים זה נכון, לכן הגדולי ישראל מפחדים שילכו לאקדמיה, כי גם כאלה שהולכים לאקדמיה, בסוף הם נרצה או לא נרצה סוכני וסוכנות שינוי. כי הם חוזרים לקהילה ונשארים חרדים וחרדיות, ואומרים, הנה, אפשר ללכת לאקדמיה וללמוד תואר ולהתפרנס בכבוד ולהישאר חרדים. וזה לא סתם שהרבנים, אתה צודק שמזה הרבנים פוחדים. אבל השאלה אם הפחד של הרבנים יכול למנוע מהורים שרוצים, כן? הורים שרוצים, אנחנו לא מדברים על הורים שלא רוצים, בהם אנחנו, אני לפחות לא רוצה להכריח, וגם אתה. אף אחד. אבל אנחנו מדברים על אלו שרוצים, ובפועל הם סוכני שינוי.
כן.
אי אפשר לקחת את זה, כן?
נכון.
כי דיברנו על עוני מרצון, אבל אני עדיין חושבת שעוני זה מצב לא כיף. גם כן, אם הוא מרצון, כן?
פה זה משתלב עם התחקיר של ניו יורק טיימס, ציפורה?
מאוד. כי זה מראה שגם בארצות הברית, הישיבות החרדיות, שקיבלו תקציב ללמוד לימודי ליבה, ובפועל... לא למדו, והוציאו למבחנים דוגמיות, כן? מכלל המוסדות האלה, הבנים נכשלו לגמרי לגמרי, ו-99% הבנים נכשלו, היו מתחת לקו האדום התחתון ביחס לבתי ספר ממלכתיים, והבנות נכשלו באחוזים גבוהים, לא כמו הבנים, אבל גם באחוזים גבוהים. כי בסוף, כשאין פיקוח, אז כתוב בפרקי אבות, אלמלא מוראה של מלכות, איש את ראו חיים בלאו. אם אין פיקוח, אז זה ג'ונגל. עכשיו, שם העסקנים החרדים אומרים מפורש, אנחנו רוצים שהבנים והבנות שלנו יישארו בתוך הקהילה, ובשביל להישאר בתוך הקהילה לא צריך מתמטיקה ואנגלית. לא צריך. אז אל תבלבלו לנו בשכל. אנחנו לא צריכים שהם יהיו בחמש יחידות מתמטיקה, ולא חמש יחידות אנגלית. בשביל להיות חרדי טוב, לא צריך את זה. אז אנחנו לא נותנים את זה. ואנחנו לא רוצים שביצעו מחוץ לקהילה החרדית, אבל בפועל הם קיבלו תקצוב, זו הטענה של התחקיר, ובמבחנים הם היו בתת ידע. והתחקיר מביא קולות של צעירים וצעירות, שמבקים על שרוצים, רוצים ורוצות להישאר חרדים. אבל מה שהדעת החרדים חדשים, מושג שאני פחות מתחברת אליו, אבל הם מנעו מהם את זה, בראש. וזה קולות שאנחנו שומעים גם פה. בעיקר מצעירים וצעירות חרדים, שאומרים, לקחו לנו את ההזדמנות להצליח בחיים.
אז מה הכניע את מה שאפשר להגיד כסוג של מרד או מהפכה או שינוי שביקשה חסידות בלז להוביל?
דבר ראשון, הלחץ, הדרישה מצד כל גדולי ישראל, גם החסידים וגם הליטאים, שיחזרו בהם כי הם כאן לוקחים אחריות על הרס החינוך החרדי. דבר שני, הפילוג שעמד כאיום בין אגודת ישראל לדגל, והסכנה שאגודת ישראל לא תעבור את אחוז החסימה, ואז הימין יאבד קולות, ונתניהו יאבד קולות, ועוד פעם תהיה עם שלט תשמד בשפה החרדית.
אגודה לא הייתה עוברת או דגל התורה לא הייתה עוברת?
לא, אגודת ישראל לא הייתה עוברת, דגל התורה הייתה עוברת, לפי...
אבל אין יותר חסידים מאשר ליטאים?
יש יותר ליטאים. וגם יש סיפור של פילוג בחסידות הגדולה בגור, שהרבה מתנגדים עכשיו לאגודת ישראל גם בתוך החסידים. פוליטיקה פנים חרדית מאוד מאוד מרתקת וקשה.
בגלל הפילוג לגבי הירושה של האדמור מגור?
זה לא ירושה, זה הבן דוד שלו התפלג, זה חסידות הכי כן. גדולה והכי חזקה, ובן דודו התפלג ממנו, וזה נוצרה שם מחלוקת, מחלוקת דמים, ממש.
ולמי הם מצביעים? אנשי הפילוג?
יצביעו לדגל התורה. הם לא יצביעו לאגודת ישראל, כי לא.
הבנתי.
הדגל הייתה עוברת לפי מה שכל הכתבות, אתה יודע, זה לא איזה סקרים מדי, סקרי עומק, דגל הייתה עוברת, ואגודת ישראל הייתה בחשש גדול לא לעבור, ואז זה ישב גם על המצפון, שהימין יאבד קולות, וממשלת, לא תוכל לקום ממשלת ימין. נתניהו גם יפעיל את כוחו, למרות שבמקרה של החרדים זה היה מאוד יפה. עם סמוטריץ' ובן גביר, נתניהו הזמין אותם לבריחה, לווילה, וסגר. אז החרדים אמרו לו, תקשיב, זה סוגיה עקרונית של חינוך חרדי, זה לא גדול עליך, זה לא בשבילך, גדולי ישראל הכריעו, זה לא סיפור להזמין את גפני וגולדקנופ לווילה שלך. זה סיפור הרבה יותר גדול והרבה יותר מהותי, ושב בצד. אז זה דבר שני, ודבר שלישי, זה שהבטיחו לבל, הרי הסיפור, יש כאן עוד נקודה, לחרדים יש את החינוך העצמאי, שזה תקצוב מלא, אבל רובו, לא כולו, רובו מיועד, נותן מענה לבנות, מיעוט נותן מענה לבנים, שזה כולל לימודי ליבה, אבל זה מוסדות שנפתחו לפני עשרות שנים, וברמת העיקרון, שדיברנו עליו עד כה, אותו עיקרון, שאין לימודי חול לבנים, מסרבים, החינוך העצמאי לא פותח מסגרות לבנים. ובלז אמרו, אין לנו בעיה, תנו לנו לפתוח במסגרת החינוך העצמאי, בית ספר לבנים, ואנחנו, זה מספיק לנו. וחינוך העצמאי סירב, אתה שומע דני, סירב בכוח, לפתוח בית ספר לבנים, כי החרדים מתנגדים לרעיון שבנים ילמדו לימודי ליבה, גם כבר כן. כשיש רשת. אז הפשרה
בסוף עכשיו הייתה... זה, עכשיו זה כבר לא כל החרדים, כי מצד אחד חסידות באלזה הייתה מוכנה, ומצד שני את אומרת שיש מאות...
החינוך עצמאי לא הסכים.
נכון.
אבל...
לא, הכוונה שיש בכל זאת איזה תנועה שהיא די שינוי לגבי העבר, והשאלה האם מה שקרה עכשיו עם הניסיון של בלז והתגובת נגד זה סותם את הגולל, או שאת סופה שככל שחולפות השנים התחדשו הדרישות האלה והתחזקו?
תלוי מאוד, תלוי מאוד איזה ממשלה תקום. אם תקום ממשלת ביבי, אז אנחנו כבר יודעים, ודני דיברנו על זה, על תקופת הקורונה, מהסגרים, הממשלה הזאת עומדת דום לעסקונה החרדית, ואין סיכוי שיקרה משהו. אתה יודע, יהיה ביעבוע מתחת לפני השטח, כי יש כבר תנועה באלפי אנשים, ויש נשים ממש מובילות את הצעקה הזאת, תנו לנו בתי ספר לבנים שלנו, כמו שאנחנו רוצים ורוצות, האבות והאימהות, וזה נשים שעומדות בחזית המאבק הזה, וכמעט כולה נשמע כמעט במדבר. אז שוב פעם, יש כבר תנועה, יש כוח, אבל אם תקום ממשלת ביבי, ממשלת ימין צרה, הסיכוי שמשהו ישתנה בפועל קטן, אם תקום ממשלה ברכב אחר, אז אולי, ושוב פעם, תלוי איזה חלקים החרדים יקחו בקואליציה הזאת.
אבל ציפור המצד שני, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, ממשלה אחרת, כמו הממשלה הנוכחית, רק מעצימה את הניכור של החרדים מהמדינה, בגלל שחלק מהחוקים, כמו חוק הפלסטיק, ודיברנו על זה, נתפסים על ידי הקהילה החרדית, ולפעמים, ובמידה מסוימת של צדק, כמכוונים נגדם, או רפורמת התחבורה של מיכאלי.
דני, החברה החרדית חיה בתודעה שאנחנו בגלות בין יהודים. בשונה מהציונות הדתית, שהתפיסת עולם שלה, שמדינת ישראל היא תחילת הגאולה, התחלת הגאולה, היהדות החרדית תופסת את מדינת ישראל כהמשך של הגלות, רק בין יהודים, לא בין גויים. וכל ממשלה שלא תקום, שהיא לא חרדית, היא לא טובה, בסדר? עכשיו, הממשלה הזאת הנוכחית, היוצאת, בוודאי שבגלל שהחרדים לא היו חלק ממנה, זה הייתה ממשלת הרשע, אבל אנחנו רואים שמי שהגיע להסכם עם בלז, בסוף זה הממשלה הזאת, היא שלא היה לה את הלחץ של העסקנים החרדים. זאת אומרת, אם נסכם את הכל במילה אחת, זה סיפור של מורכבות. אף פעם, אף ממשלה לא תרצה את כולם. וזה ללכת בדרכים מאוד עקלקלות ומאוד פטלטלות, ואין משהו, אין כאן טוב ורע. אני רק רוצה להשמיע כאן את הקול של אלפי החרדים והחרדיות, של ההורים החרדים, שממש לא רוצים לעשות מהפכה בעולם החרדי, בוודאי לא אני, וגם לא הם, מהיכרות אישית. בסך הכל מבקשים, תנו לנו לחנך את הילדים שלנו בדרך ישראל סבא וסבתא, אבל עם לימודי ליבה. כי אנחנו רוצים שהילדים שלנו יחיו בכבוד ולא בעוני. זה הכל. וגם את זה כרגע לא מאפשרים. זה כואב.
כן. טוב, אז באמת אני חושב שהצלחת בצורה מאוד ברורה להראות את המורכבות בזה שפתרונות שיהיו פתרונות דמוקרטיים, כן, שהדרך היחידה זה פתרונות שתהיינה פתרונות, שיהיו פתרונות מגוונים כדי לעמוד בדרישות של דמוקרטיה בשתי הרמות, כן? שהמדינה לא תכפה על קהילה משהו שהקהילה לא רוצה, ומצד שני שהקהילה לא תכפה על קבוצות בתוך הקהילה הזאת, דברים שאותן קבוצות לא רוצות.
בדיוק. ובא לציון גואל. זה הפתרון.
אז המון תודה ציפורה, ואנחנו ניפגש בעוד שלושה שבועות.
ותודה...
כן, סליחה.
דני, זאת הזדמנות שלי לאחל למאזינות והמאזינים שנה טובה.
נכון.
ובשפה החרדית שלי, שעם כל משלות לבכם יתמלאו לטובה.
יפה. תודה, תודה. גם לך, ותודה למזינות ולמזינים על זה שהקשבתן והקשבתם על עוד פרק של מה לעשות עכשיו, מרוזה מדיה, ואנחנו מזמינים אתכם, כמו תמיד, לעשות מינוי כדי לעזור לנו להמשיך להפיץ את החומרים האלה לעוד ועוד מאזינות ומאזינים. תודה רבה, שלום ציפורה.
ביי.